בוקר טוב לאמיר אירון.
בוקר טוב לאורן נהרי.
לשעבר מרצה וראש מסלול תקשורת שיווקית במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, כיום יועץ וחוקר ההיסטוריה של הפרסום בישראל. אם כן, באחרונה יצא לאור ספרך מסע הפרסום, פרקים בחיי הפרסום הישראלי. הכריכה מעלה מיד חיוך של נוסטלגיה לפרסומות של פעם.
זה נכון מאוד, ולכן נבחרה ככזאת. וגם הספר עצמו, נסתבר, הוא מאוד נוסטלגי למי שחי את התקופה ההיא, והיסטורי למי שמתעניין בהיסטוריה עצמה.
עכשיו, מה יש בפרסומות שכל פעם שמישהו חש נוסטלגיה, אז כן, יש שורה של דברים, ואתה יודע, שורה של מכשירים, ושורה של מה שלא יהיה, שמזכיר את העבר, אבל גם בארצות הברית, וגם בבריטניה, וגם כאן, רואים את הפרסומות העתיקות האלה, ומרגישים שזה מה? זה לא רק נועד למכור לנו, זה נהיה חלק מהתרבות שלנו.
נכון. פרסומות בהחלט הישנות הם חלק מהתרבות שלנו, חלק מזה אולי בגלל טבע האדם להתרפק על עברו ולהתעלם מנקודות מבט קצת יותר פחות נעימות ולהיזכר, אבל אני חושב גם שהפרסומות של העבר היו הרבה יותר אנושיות והיו הרבה יותר חמות ומשקפות את האווירה הכללית, ולכן קל לנו להתחבר אליהן.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפרסום בישראל, מתי בעצם מתחיל עידן הפרסום בישראל?
טכנית הוא מתחיל עם הופעת שני העיתונים העבריים הראשונים ב-1863, החבצלת והלבנון. כי כל עוד אין אמצעי תקשורת, אין פרסום. זה חלק מהגדרתו המקובלת כענף בתקשורת. אבל האמת היא שבמאה ה-19 ואפילו בתחילת המאה ה-20, גם הכלכלה הארץ ישראלית הייתה מאוד פרימיטיבית, וגם כלי התקשורת היו מאוד פרימיטיביים עם יכולות הדפוס המוגבלות שלהם, והפרסומות היו בעיקר פרסומות לשירותים אישיים, מיילדות, רופאים, מורים, קצת מוצרים מיובאים מחול, כמו אבקות חלב ודברים כאלה. ב-1914 הפסיקו העיתונים לצאת בפקודת הטורקים, ובעצם עם הכיבוש הברית, המנדט הבריטי ב-1918 חודשה הופעת העיתונים, הופיע הארץ לראשונה, ודואר היום, ואז כבר התחיל להיות פרסום קצת יותר מקצועי, עדיין רק בעיתונים ובכתבי העת, הפועל הצעיר וכדומה.
עכשיו, גם יש פה אידיאולוגיה. בסופו של דבר, היישוב אז הוא תחת השפעה סוציאליסטית גדולה מאוד מאוד, יתרה מזו, קולקטיביסטית, בוא נקרא לזה, שצריך לתת את הכל למען הלאום, למען הקמת המדינה, ופרסומת, רחמנה ליצלן למוצרי צריכה, זה בכלל, אתה יודע, עניין בורגני, עניין אישי, עניין שמסיט את המחשבה מהדבר החשוב שעל הפרק.
זה נכון מאוד, זה בעצם המתח שהיה, אבל אם אתה מסיר הצידה את ההסתכלות הסוציאליסטית, אתה רואה שבארץ ישראל הייתה חברה בורגנית, במיוחד בתל אביב, שחיה ותססה וצרכה וקנתה מוצרי אופנה והלכה לרקוד בבתי הקפה. פשוט ההגמוניה הסוציאליסטית כבשה.
אבל זה לא... כן, זה לא רק זה של הסוציאליזם, אלא אתה יודע, גם בקרב אלה שהיו הבורגנות, אז זה היה את האצל והלחי והמאבקים. הפרסום בישראל, גם אחרי הקמת המדינה, מפגר שנות אור אחרי המערב, לא נדבר על מקומות אחרים בעולם.
נכון, כי גם כל הכלכלה פיגרה שנות אור אחרי העולם. המהפכה התעשייתית וכמויות הייצור המזון והמותגים בכל התחומים בעולם הקדימו את ישראל. ארץ ישראל הייתה טריטוריה נחשלת בסך הכל עד תחילת שנות ה-40. ולכן הפרסומות, גם אלה שהיו הצרכניות, היו בעיקר למוצרי יבוא. אתה רואה מכוניות, אתה רואה מקררים חשמליים, אתה רואה מקליטי רדיו, וכל אלה היו לאוכלוסייה הבורגנית.
אבל גם אחרי הקמת המדינה, גם בשנות ה-50 וה-60, אני עוד זוכר את הפרסום על מסך הכסף, עולה כסף עכשיו וזהב, ואני זוכר הפרסומות ברדיו של שפם, זה היה מאוד במבט מהיום, אולי אפילו מבט מאז, זה היה מאוד מאוד נאיבי, מאוד מאוד לא מקצועי. או מקצועי למחצה.
מקצועי למחצה או מקצועי לשעתו. אני חושב שאחרי הקמת המדינה, אסור לשכוח שהיה צנע. והמדינה הקפיאה את הצריכה בכוחות רבים, וגם לא היה כמעט פרסומת. מה שאנחנו זוכרים זה המעט שהיה, העיתונים היו בהיקף של מספר עמודים מצומצם, המודעות היו קטנות כמו קוביות, והפריצה החלה בעצם בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, שהרוח של הסיקטיז מהמערב הגיע גם לארץ, ואז אתה רואה פתאום גם תמונות של בתי קפה ברחוב דיזינגוף, ואתה רואה הרבה יותר מוצרים, וגם הפרסומות ברדיו שהיו בתחילת שנות ה-60, עשו קפיצת מדרגה.
עכשיו, האם כיום, כשאתה מסתכל על הנושא הזה, היום אנחנו, ממתי התיישרנו עם העולם, אם בכלל?
התשובה היא בכלל כן, אנחנו התיישרנו עם העולם בעצם כשהעולם הגיע אלינו עם תנועת הגלובליזציה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. החברות הרב-לאומיות, זה במקרה או לא במקרה, אגב, מתיישר גם עם האופוריה שהייתה בעקבות רבין ואוסלו. אבל חברות רב-לאומיות הגיעו לארץ כמו יוניליבר, כמו קוקה קולה הרבה קודם, וגם משרדי הפרסום הרב-לאומיים התחילו לחדור לזירת הפרסום הישראלית, ויצרו שיתופי פעולה עד כדי רכישה של משרדי פרסום ישראלים. ואז בעצם ישרנו קו.
רגע, אבל יש בו דבר נוסף. ישראל היא לא מדינה רגילה. גם כשאתה בא כפרסומאי, כשאתה בא כמשווק, אין פה קהל שאתה תמכור לו, אני יודע מה, בירה או מכונית בארצות הברית, פחות או יותר לכולם. יש לך את הקהילה החרדית, יש לך את המיעוט הערבי. כשלכל אחד מהם אתה צריך לפנות בשפה שונה, עם ערכים שונים, עם כלים שונים ובמקומות שונים.
אני מסכים. אני בספר שלי לא מתייחס לקהילות הללו, גם אפילו לא לקהילה הרוסית, שגם היא הגיעה אחרי שנות ה-90, ואני עוצר בגלובליזציה.
זאת אומרת, אתה עוצר במדינת ישראל של קור ההיתוך, שאז פחות או יותר הפרסומות היו לכולם.
נכון, לכן אני עושה הבחנה בין הפרסום הישראלי והפרסום בישראל.
תגדיר.
טענתי היא שהפרסום הישראלי הגיע לסוף דרכו כאשר רוחות המערב התחילו לנשב בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. פחות התייחסות למקורות כטקסטים, פחות התייחסות לנופים ישראלים שעד שנות ה-70, אם למשל סיגריות רויאל, דובק רויאל, פרסמו סדרה של מודעות עם תמונות מהארץ, זוהי ארצך וזוהי סיגרייתך. אחרי שנות ה-90 הפסקנו לראות דברים כאלה. הפסקנו לראות התייחסות לאירועים, למעט מלחמות כמובן. אז אם נחזור לעניין של החרדים והערבים, א', הם הוכרו כקהלי מטרה בשלבים הרבה יותר מאוחרים, סוף שנות תחילת שנות ה-2000 אפילו, והם באמת עכשיו מקבלים את ההתייחסות כחברות צרכניות בפני עצמן. אבל זה כבר מעבר לסקופ של החיבור שלי.
והעתיד של הפרסום בישראל, לאן אנחנו הולכים? More of the same, כלומר, עוד ועוד אינגלוז נקרא לזה של השפה הפרסומית, ופנייה לקהלים אחרים, שאני למשל לא רואה את הפרסומות לחרדים או לערבים, לא מכיר אותן.
זה נכון. אחת המגמות שמתפתחות זה הדיפרנציאציה במדיה. היום אתה יכול לכוון מסרים פרסומיים ממש ברמת המיקרו, ממש כירורגי. ולכן אנחנו לא נחשפים למסרים לחברה הערבית, אבל אם אתה נוסע בוואדי ערה או אתה נוסע בגליל המערבי, אתה פתאום רואה שלטים בערבית למוצרים ישראלים קשרים למהדרין. אז זה דבר אחד, אבל אם אתה שואל לאן הפרסום הולך, הפרסום הולך להיות מאוד מבוזר. גם בגלל הריבוי של האמצעים, הרשתות החברתיות, הדיגיטל, הטיק טוק, כל כך ממוקד וכל כך מיקרו, שזה כיוון אחד. המסרים הולכים להיות מאוד פשוטים. היום כל אחד יכול לעשות פרסומת. נגמר העידן שצריך משרד פרסום וחברת הפקה.
ולא רק זה, אלא היום, אתה יודע, המשפיענים או היחצנים חשובים כנראה יותר מהפרסום, כי הם נתפסים, בטעות אולי, אבל נתפסים כיותר אובייקטיביים ולא מקבלים הכסף. תודה רבה לך על הדברים האלה. אמיר אירון, מחבר הספר המומלץ, מסע הפרסום.